לוחמת, מחנכת, מחוקקת. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט פלוני פינת אלמוני, שם זמני, על האנשים שמאחורי הרחובות. בכל פרק נספר לכם את סיפורו של אדם אשר שוכן על שלטי הרחובות של כולנו. הפעם נצא למסע בעקבות חלוצת המסתערבות, מחנכת נערצת וחברת כנסת. זהו סיפורה של רחל צברי. רחל צברי נולדה ב-27 ביולי 1909 בתל אביב לזהרה וסעדיה, אנשי העלייה הראשונה. היא הייתה שלישית מבין 7 ילדים, ואחיה הבכור נפטר ממחלה כאשר היה תינוק. משפחתה חיה בדוחק. אביה שימש כעובד בבית הספר, ואימה גידלה את הילדים. בשנת 1917, עם התקדמות הכוחות הבריטים מדרום לצפון במהלך הקרבות של מלחמת העולם הראשונה, החליטו העותמנים לגרש את היהודים מאזור תל אביב והשפלה אל אזור צפון ארץ ישראל. משפחתה של צברי, שכעת מנתה זוג הורים ושישה ילדים, כאשר הגדולה מבינם, בת 10 בלבד, נאלצה לנדוד צפונה. בתחילה, קבעו ההורים את ביתם בפתח תקווה הסמוכה, אך עד מהרה המשיכו צפונה ועברו בין היתר בחיפה, במושבה כנרת, והתיישבו בסג'רה שבגליל התחתון. במהלך המסע המתיש, נפטרו שני אחיה הצעירים. באחד הימים יצא האם זהרה מסג'רה לדבריה לטובת רחצה, אשר נועדה להטיב עם בריאותה הרופפת, עקב תנאי המחיה הקשים. הנסיעה לא סייעה לה, והאם נפטרה מדלקת ריאות. החיים בסג'רה, בצל מלחמת העולם, והרעב הכבד ששרר בארץ ישראל באותה תקופה, הוסיפו קושי למשפחה שהתגוררה בפחון רעוע וניזונה משאריות של לחם ובצק ומתרומות אנשי היישוב. בעקבות מותה של האם, גורשה המשפחה פעם נוספת על ידי העותמנים, הפעם לעיר חיפה, שם שהתה עד לסוף המלחמה. עם סיום המלחמה וכינון המנדט הבריטי, שבה משפחתה לתל אביב. אביה, שאיבד את משרתו בבית הספר, החל לעבוד כפועל בניין, ושכר עבורם חדר במרתף ברחוב לילינבלום. החיים בתל אביב לא היו קלים למשפחה. במרתף הקטן הייתה מיטה אחת, וסמוך אליה נפרסו סמיכות עליהן ישנו הילדות. מטבח ושירותים לא היו בנמצא. בכל בוקר, לפני שיצא לעבודה, העמיד אביה של רחל סיר עם מרק על פתיליה, מתחת למדרגות לטובת הבנות. בהפסקות הצהריים היה חוזר לבית, מגיש לבנות את האוכל ומוודא כי הן עושות את שיעורי הבית. בזמן שתחתית המדרגות לא שימשה לבישול, הוצב במקום סיר והפינה הפכה לחדר השירותים. כעבור שנים ספורות, עברה המשפחה למרתף מרווח יותר, הפעם בשכונת נווה צדק הסמוכה. עם הצטרפותה של האחות הגדולה רבקה לשוק העבודה, עברה המשפחה לדירת שני חדרים בשכונת שבזי. למרות הדוחק בחיה המשפחה, ביקש אביה לשלוח את הבנות לרכוש השכלה. רחל נשלחה לבית הספר לבנות חובבי ציון אליאנס ב-1921. כאשר הייתה בת 12, הצטרפה לפעילות הצופים העבריים בעיר. צברי בלטה בלימודים בבית הספר ובכושר ההנהגה והשכנוע בקרב חבריה לצופים. היא נחשבה למנהיגה ונשלחה מטעם הצופים לקורס הדרכה ובהמשך שימשה כמדריכה בתנועה. ב-1926 הצטרפה לארגון ההגנה ובמקביל החלה ללמוד חינוך וגננות בסמינר לוינסקי לחינוך, שהיה חלק מתנועת חובבי ציון. בשנת 1928 הוסמכה כגננת לגיל הרך, ושנה לאחר מכן כמורה, והחלה ללמד בבית הספר היסודי בעיר. במקביל, החלה לכתוב מאמרים רבים בכתב העת הד החינוך של הסתדרות המורים, העוסק בתחום החינוך ובדעות המורים. עם פרוץ מאורעות תרפ"ט ב-1929, דרשה צברי ממפקדי ההגנה, כי היא ונשים נוספות ישלחו אל חזית הקרב ולא יעסקו רק בתפקידי המטה של הארגון. הארגון נענה לבקשה והיא נשלחה יחד עם נשים נוספות להכשרת ירי, קרב בידיים חשופות, עזרה ראשונה והכרת תנאי השטח. באחת הפעמים נשלחה ללוות שיירה שהעבירה נשק ותחמושת לירושלים במסווה של תרופות. כאשר עברו סמוך ליישוב מוצא, נקרא הכוח בו הייתה לסייע ליישוב המותקף על ידי המון ערבי זועם, אשר רצה 5 מבני משפחת מקלף ושני אורחים של המשפחה. צברי ואנשי השיירה חילצו 3 מבני המשפחה שנותרו, חיים, חנה ומרדכי, בו טיפלה רחל ואת חייו הצילה. לימים הפך מרדכי מקלף לרמטכ"ל השלישי של צה"ל. צברי המשיכה בפעילות בארגון, ובזכות שליטתה בשפה הערבית, נשלחה להצטרף לצוותי המסתערבים של הארגון, שפעלו לאיסוף מודיעין מתוך האוכלוסייה הערבית. הצטיינותה לא נעלמה מעיני מפקדיה, והיא נשלחה לקורס המלים ולאחר מכן לקורס מפקדי מחלקות. בסיום הקורס מונתה לעמוד לראשונה בתור מפקדת מחלקת הנשים הלוחמות. במקביל, המשיכה לעשות חיל כמורה, וב-1936 החליט הוועד הלאומי לשלוח אותה ללימודים באנגליה. היא ארזה מזוודה אחת ועלתה על ספינה אל האי הבריטי. לאחר שהגיע ללונדון שבאנגליה, החלה ללמוד באוניברסיטה הגדולה בממלכה, אוניברסיטת לונדון. במהלך 3 השנים הבאות, למדה פדגוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה, וב-1939 החזיקה בתואר פסיכולוגית חינוכית. הלימודים באי הבריטי אמנם נתנו לה ידע רב והיכרות עם השפה והתרבות האנגלית, אך ניכר כי צברי פחות התחברה לצד הבריטי. עם חזרתה לארץ ישראל של המנדט, היא חזרה לארגון ההגנה ואמרה חד משמעית לא להצטרפות לצבא הבריטי. עם חזרתה ארצה, מונתה על ידי ארגון ההגנה לעמוד בראש גוש הצפון של מחוז תל אביב. ב-1940 עברה לירושלים והחלה ללמוד לתואר נוסף, הפעם במדעי היהדות. היא למדה באוניברסיטה העברית ובמקביל מונתה לעמוד כמפקדת גדוד ביחידת חיל העם. חיל העם הייתה יחידה אזרחית של ההגנה אשר הופעלה בידי אזרחים לא חמושים מגילאים 36 ומעלה, אשר לא יכלו לשמש כלוחמים או כשומרים חמושים. תפקידה של היחידה היה דומה לפיקוד העורף של היום, סיוע והגנה בשטח העורף. בין היתר, בהתמודדות עם מתקפות אשן וגז. החיל פעל באופן גלוי עד סוף שנת 1940, והחל לפעול בסתר לאחר שהבריטים אסרו על קיומו עד ל-1942. לאחר פירוק חיל העם, עברה צברי לשרת כקצינת התרבות של חברי ההגנה בירושלים, כמדריכת סיוע ועזרה ראשונה פיזית ונפשית, וכקריינית בתחנת ההגנה כל ישראל. במקביל, החלה מלמדת חינוך בבית הספר על שם דוד ילין, ובבית הספר העברי בעיר העתיקה בירושלים. תפקיד בו החזיקה עד פרוץ מלחמת העצמאות. עם פרוץ הקרבות, החלה לארגן פלוגת נשים שעסקה בטיפול רפואי. היא אספה אחיות וחובשות וארגנה את צוותי הסיוע הרפואי בירושלים. לאחר מכן, נשלחה מטעם ההגנה לפקד על יחידת הנשים הלוחמות בקרבות על ירושלים. עם סיום המלחמה והקמת המדינה, מונתה למפקחת על הזרם הכללי במשרד החינוך והתרבות. מהלכה הראשון בתפקידה החדש היה הקמת בית הספר ללימוד עברית בירושלים, אותו גם ניהלה במקביל לתפקידה במשרד החינוך. במסגרת תפקידה פעלה להגדיל את כוחם של פקידי הסעד והעובדים הסוציאליים, גם בהעמקת הכשרתם וגם בהגדלת שכרם, על מנת למשוך אנשי איכות לתפקידים התובעניים. היא הובילה את הגדלת פעילות טיפת חלב לליווי הורים צעירים, וסיוע לשמירת בריאות הילדים. היא פעלה להשתלמויות מורים במגוון תחומים ובעיקר בתחום הפסיכולוגיה, אשר לטענתה יקנה כלים למורים בעבודתם האינטנסיבית עם הילדים והנוער. בנוסף, פעלה להערכת יום הלימודים בטענה כי ילד אשר יבלה את זמנו בבית הספר לא יבלה את זמנו בשיטוט ברחובות. בתקופה שקדמה לבחירתה לכנסת, כתבה מספר ספרי לימוד לילדים העוסקים בשיפור מיומנויות הקריאה והרבתה להרצות על חשיבות השוויון לנשים. עם סיום הקדנציה של הכנסת הראשונה ב-1950, הוצע לה תפקיד חדש מועמדת לכנסת השנייה. לאחר לבטים רבים, החליטה צברי לקבל את ההצעה ולהתמודד ברשימת מפלגת השלטון, מפלגת פועלי ארץ ישראל, המוכרת יותר כמפאי. בשנת 1950 החלה הכנסת הראשונה להתנדנד, לא במובן הפיזי, כמובן, אלא בחוסר יציבות עקב המחלוקות בין הסיעות הדתיות למפאי, על הגיוס לצה"ל ועל החינוך האחיד בבית הספר. החיכוך היה בעקבות גיוס אנשים לצבא והרצון להעניק חינוך חילוני אחיד לילדי המעברות. בחודש פברואר של 1951, מרצפות הכנסת רעדו כאשר הודיע חבר הכנסת ושר הדתות הרב יהודה לייב מימון, אני מתפטר. מרגע זה החלו חברי החזית הדתית המאוחדת, מפלגתו של שר הדתות, להצביע נגד מדיניות הממשלה. הצעות הממשלה בתחום החינוך נפלו, וראש הממשלה דוד בן גוריון, שראה בכך אי אמון בממשלתו, הכריז וחס, הולכים לבחירות. בעת הבחירות לכנסת השנייה, מספר בעלי זכות ההצבעה כמעט והוכפל, מ-500 אלף איש בשנת 1949 ל-925 אלף בבחירות לכנסת השנייה. המפלגות חוו אכזבה קשה, כאשר שיעור ההצבעה צנח בצורה חדה ל-75% לעומת 87% בבחירות הקודמות. מפאי זכתה ל-45 מנדטים, אחד פחות מהכנסת הראשונה. עם הגשת הרשימות לכנסת השנייה, שובצה צברי במקום ה-46 ברשימת מפאי ולא נבחרה לכנסת. היא המשיכה לעבוד במרץ כמורה וכמנהלת. ברביעי באפריל של שנת 1952, בעקבות מותו של חבר הכנסת וחבר ועדת החינוך, המחנך יחזקאל הן, התקדמה כמקום אחד ברשימת המפלגה והושבעה כחברת כנסת בכנסת השנייה. עם כניסתה לכנסת ולממשלה, שנמתה באופן כמעט זהה לזו הקודמת, מונתה צברי להיות חברה בשלוש ועדות כנציגת הקואליציה, ועדת החינוך, ועדת הכנסת והוועדה לענייני חינוך גופני. בהמשך, היא נבחרה גם לכנסת השלישית, הרביעית, החמישית והשישית. במהלך השנים, החלה לפעול בעיקר בתחומי החינוך ובזכויות אנשים. היא הובילה את החקיקה להטלת אנשים על הורים המסרבים לשלם דמי מזונות, והכרה בזכויות בעלי מוגבליות. היא הובילה ליצירת קצבה מיוחדת, המכירה בתאונות אשר התרחשו בזמן עבודות הבית כתאונות עבודה, עקב ריבוי עקרות הבית באותה תקופה. היא הובילה את האיסור לחיתון ילדים ולביטול ההכרה בחתונות ילדים שכבר התרחשו. כמעט בכל הכנסות בהם הייתה חברה, עסקה בתחומי החינוך והבריאות. בין היתר, בעקבות שאילתה שהעלתה צברי, הודיע שר התחבורה משה כרמל כי האישון באוטובוסים ייאסר. היא קידמה העסקת עיוורים כתלפנים בשירות המדינה, על מנת לעודד את שילובם בחברה. לצד הערכה הגדולה שזכתה לה מחברי מפאי, נמתחה עליה גם ביקורת לא מועטה. ב-1956 נכתב בעיתון הצופה מאמר מערכת מקיף ותקיף כנגדה. ציטוט:
מתמיע לשמוע את דבריה של חברת הכנסת רחל צברי, בת תימן וחברת מפאי, נגד דיני תורה ונגד הרחבת סמכות בית הדין הרבני. תוך אחיזה בדבריה מודפסים בעיתונים, פניתי ליהודי תימן המתגוררים בירושלים, אשר תמכו קודם לבחירות בנציגים ברשימת מפאי. ניכר היה כי הם מזועזעים עד עמקי נשמתם מדבריה של חברת הכנסת צברי, וביקשו למחול על הצבעתם בבחירות.
סוף ציטוט. היא פעלה גם במישור יחסי החוץ של המדינה, והשתתפה במספר משלחות לחוץ לארץ, בין היתר כנציגת ישראל בוועידה הסוציאליסטית של אסיה באיראן. במאי של 1958, בריאיון לעיתון על המשמר, סיפרה אודות ביקורה בבלגיה ובהולנד יחד עם יושב ראש הכנסת יוסף שפרינצק. ציטוט:
אף על פי שבלגיה עסוקה במלחמת בחירות, התפנו כל ראשי המדינה לקבל את המשלחת הישראלית, להראות ולהסביר לנו את המתרחש בארצם. בהולנד התרשמנו בעיקר מישגי החקלאות, ממפעלי השיכון העצומים ומן המפעל המיוחד ביותר, כיבוש האדמה מן הים.
סוף ציטוט. צברי פעלה רבות גם בתחום הענקת השוויון לנשים. בשנת 1965 הובילה הצעה לשריון מקום לנשים בוועדה הארצית לתכנון ובנייה. צברי חששה כי הוועדה מורכבת ברובה מבעלי תפקידים בשלטון המקומי, לא תכנון נשים עקב רוב גברי מובהק בשלטון המקומי. היא העלתה את הדרישה מוועדת המשנה לוועדת הפנים של הכנסת, אך זו דחתה אותה על הסף. לאחר מכן העלתה את ההצעה גם לוועדה עצמה, וגם זו המורכבת מגברים בלבד, דחתה את הצעתה. חבר הכנסת עמוס דגני ממפאי טען כי אין לכך תקדים בחוק הישראלי. מנכ״ל משרד הפנים הוסיף כי לא נאה לחייב זאת בחוק, ודרישה שכזו רק תפגע בשוויון זכויות אנשים בישראל. כאשר החוק נדון בוועדת הפנים של הכנסת, אמרה, ציטוט,
יש דברים שנשים יודעות לראות יותר מהגבר.
סוף ציטוט. בסופו של דבר, קיבלה המליאה את הסתייגותה, והתיקון לחוק התכנון והבנייה אושר עם הבטחת ייצוג לנשים. בבחירות לכנסת השביעית, שהתקיימו בשנת 1969, שובצה במקום ה-62 ברשימה המאוחדת של המערך, מפלגה שהייתה לגלגול של מפאי. המפלגה זכתה ל-56 מנדטים, וצברי נותרה מחוץ לכנסת השביעית. לאחר סיום כהונתה בכנסת, החליטה לחזור ולעסוק בחינוך ובלימודים, ובשנתיים הבאות פעלה לעידוד כניסת חיילים משוחררים אל תחום ההוראה, והוספת גברים לתפקידי חינוך. ב-1971 עלתה על מטוס לניו יורק. היא החליטה להמשיך ללמוד ולהתמקד בתחום האקדמי. היא רכשה תואר שני בחינוך מאוניברסיטת קולומביה, והחלה לומדת לדוקטורט בחינוך. בין לבין, התנדבה גם במרכז הפסיכיאטרי שבמנהדן. לאחר כ-20 שנות לימודים ועבודה בניו יורק, שבה לישראל ויצאה לגמלאות. בחודש פברואר של 1995, הלכה לעולמה בגיל 85, ונקברה בבית העלמין הדרום שבבת ים, על שמה קרוי רחוב בבאר שבע. בשנת 2010 אישרה עיריית תל אביב את ההצעה לקרוא רחוב על שמה, אולם הצעה זו לא יצאה אל הפועל. עד כאן להפעם, פלוני פינת אלמוני, שם זמני, תודה לטל פשיטיצקי על הקראת הציטוטים, ולכם המאזינים. נתראה בפרק הבא.